ברשות בעל הבית היקר, רבי גל הצדיק, שמשמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם, יטיב איתכם, אבא הצדיק, שמחה, ברכה והצלחה, רבי דניאל היקר והצדיק, מפיץ... דניאל, אתם האור, לא צריכים אור. מהאנשים היקרים ומיוחדים שיש בקהילת תשובה ישראל... השם ישמור אתכם, יברך אתכם וישמח אתכם, כל הקהל הקדוש בעזרת השם. אנחנו יודעים שהמתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, שהיא הדבר שמקיים את עם ישראל, שהיא הדבר שמחיה את עם ישראל, שהיא הדבר שנותן לעם ישראל את הכוח ואת היכולת ואת הראייה הנכונה, לעמוד בכל האתגרים, לעמוד בכל הדברים הקשים שעם ישראל עובר, זה התורה הקדושה. מה מייחד אותנו? מה עושה אותנו עם ישראל? מה מקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? התורה הקדושה. לולא התורה הקדושה, הייתה איזושהי אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. היו לנו אבות קדושים, היו תקופות טובות יותר, פחות טובות בהיסטוריה של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא היה אוהב את עם ישראל. הדבר שמקנה לעם ישראל את הזכות שתמיד הקדוש ברוך הוא בוחן אותם, תמיד הקדוש ברוך הוא מביט בהם, תמיד עם ישראל הם נושא הדגל של הקדוש ברוך הוא, הם זכו להיות האור שמאיר את העולם, זה התורה הקדושה. מה זה התורה הקדושה? אז אנחנו יודעים, התורה הקדושה היא מחזקת אותנו, היא מרוממת אותנו, היא נותנת לנו כוחות, היא דבר גדול, דבר חשוב, אבל בראש ובראשונה התורה הקדושה זה ספר הדרכה כיצד להתנהג בחיים, איך לאכול, איך לישון, איך ללכת, מה לעשות, איך לסחור, איך לתת. התורה הקדושה מדריכה אותנו ונותנת לנו את ההדרכה המפורטת לכל מעשי החיים שלנו. דבר אחד אנחנו לא מוצאים לכאורה בשום מקום שהתורה מדריכה אותנו כיצד להתנהג בו, כיצד לנהוג בו ובאיזה דרך עלינו לפעול בו. מהו התחום הזה שאותו נראה שהתורה השאירה כתחום ריק, שבו התורה לא נתנה לו ביטוי ולא נתנה לו התייחסות בכל התורה כולה? מה זה הצורה שבה אנחנו חושבים? איך אדם אמור לחשוב? מה אדם ירגיש? איך אדם מתמודד עם מחשבות שלו, עם רגשות שלו, עם קולות שעולים מתוך הלב שלו? כל הדברים האלה שהם דברים כל כך חשובים, והם הדברים שבסופו של דבר גורמים, אם אדם יתפלל להקדוש ברוך הוא מתוך רגש, מתוך שמחה, מתוך רצון, או שהוא יתפלל כמו שסתם הוא מעביר דבר ממקום למקום, זה הדבר שיקבע איך אדם מרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא, איך אדם מרגיש כלפי התפילה. כמעט ואנחנו לא מוצאים הדרכות מפורטות וציוויים איך אדם יתנהג בנפש שלו כלפי התפילה שהוא מתפלל. תורה שאדם מתפלל, אדם יכול, תורה שאדם לומד, אדם יכול ללמוד תורה מתוך קדושה, מתוך טהרה, מתוך רצון להידבק בקדוש ברוך הוא, מתוך רצון לדעת באמת מה הדבר הנכון לעשות בחיים, או שאדם יכול ללמוד תורה במטרה להתגאות, במטרה להיות אדם שכולם יכבדו אותו, שכולם יעריכו אותו. איך אדם נוטע את עצמו בצד של הלומדים הטובים, או בצד חלילה של הלומדים הרעים שלא לומדים לשם שמיים, על ידי החוויה הרגשית של האדם, על ידי המידות שאדם מתקן ומשכלל, והוא בוחר האם לנהוג במידות טובות או במידות רעות, כיצד לעבוד על המידות, כיצד לשפר את המידות שלנו. אלו דברים שהקדוש ברוך הוא לא גילה לנו בתורה הקדושה ולא נכתבו בפירוש בתורה הקדושה. בכל תחומי החיים התורה נגעה, מה אדם יאכל, מה אדם ישתה, איך אדם ישן, לאיפה אדם ילך, מה עושים כשמישהו נרצח, מה עושים כשמישהו חולה, פרט ופרט מפרטי חיינו, התורה מקדישה לו הרבה מאוד פרקים והרבה מאוד פסוקים שמסבירה כיצד לנו. את כל ההתנהגויות וכל הדברים האחרים שאנחנו עושים בחיים, את השטח הזה, את המקום הזה, לכאורה התורה השאירה כחלל ריק, כדבר שאין לו התייחסות בתורה. אבל באמת יש חלק עצום, ענק בתורה, שמתייחס לדבר הזה, אבל בצורה נסתרת. הנפש שלנו, המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הם דברים נסתרים. אנחנו יכולים ללכת לדבר עם מישהו מסוים, להרגיש כלפיו דבר אחר לגמרי ממה שאנחנו מדברים, הוא לא ירגיש את זה, אם הוא לא אדם מתוחכם שיודע לרדת לנבחי שורשו של נפש האדם. הוא לא ידע להבדיל ולא ידע להבחין, הוא לא ידע להבחין בזה. והיות שהנשמה של האדם, הרגשות של האדם, זה דבר נסתר, גם הדברים האלה נכתבו בצורה נסתרת. איפה הדברים האלה נכתבו? בכל מה שהתורה מספרת לנו ובכל מה שהתורה מתארת לנו, את ההקמה של המשכן ואת ההקמה של בית המקדש. חלק עצום, ענק מהתורה, אולי 30% או 40% מהתורה שבכתב, מחמשת חומשי תורה, כולם מוקדשים לבניית בית לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שבני ישראל יתאספו ישבו כולם ויבנו בית לקדוש ברוך הוא, מקום שהוא יקרה. אנחנו לא יכולים להבין את זה בשכל האנושי, שהקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, והוא מחיה את הכל, והוא נמצא בכל דבר, והוא מרומם מעל לכל דבר, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ואין לו התחלה ואין לו סוף, עדיין הקדוש ברוך הוא ציווה שנבנה לו בית בעולם הזה. ועם ישראל השקיע זהב וכסף וחוכמה ועשייה ואת כל הכישורים ואת כל הדברים שהיו להם על מנת לבנות בית לקדוש ברוך הוא, משכן במדבר. אחרי זה בני ישראל בנו עוד כל מיני מקומות משכן לקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, עד שבני ישראל בנו את הבית הגדול, את בית המקדש. היה בית ראשון והיה בית שני, שזה המקום שבו הקדוש ברוך הוא משר את השכינה בעם ישראל. רבותינו מגלים לנו שבאמת שכל מה שהתורה מקדישה הרבה מאוד ממה שהיא כתבה להסביר לנו איך הבניין הזה אמור להיות מוקם, איך כל חדר בבית המקדש אמור להיות, מה הבגדים שהכהן הגדול ילבש, כל הדברים האלו הם דברים שבעצם רומזים אל הנפש שלנו. הם לא סתם דברים שהקדוש ברוך הוא ציווה שנבנה בית, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בית. הקדוש ברוך הוא לא צריך מקום לגור בו, הקדוש ברוך הוא לא צריך קורת גג שתגן עליו חלילה מפני הגשמים ומפני השלגים, ולא מקום שיחמם אותו בקור. הקדוש ברוך הוא לא זקוק לזה. הקדוש ברוך הוא ברא את המשכן, ציווה אותנו לבנות את המשכן, וכל ההלכות, כל הפרטי דינים שהתורה מצווה בבניית המשכן, הם בעצם ציוויים ובעצם הדרכות לברוא את הנפש שלנו ולנתב את הנפש שלנו בצורה הגיונית, חכמה, נכונה ומתאימה, כדי שאדם יוכל לחיות את החיים הטובים ביותר והמושרים ביותר. מה הבעיה המרכזית, מה הבעיה הקשה ביותר של האדם? שאדם לא יודע איך להשתמש בצורה נכונה ובזמן הנכון, ומתי להגיב לכל דבר בכוחות הנפש שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אם אדם נכנס לאיזשהו מקום שיש הרבה מאוד חומרים שאפשר ליצור מהם מאכלים, אדם נכנס למטבח שיש בו הרבה מאוד סוגי מאכלים, ואין לו בראש מה הוא רוצה להכין, אין לו בראש מה הוא רוצה ליצור, הוא לעולם לא יסבע, הוא לעולם לא יגיע לסובה, הוא לעולם לא יעשה שום דבר. יש הרבה מאוד דברים, הוא לא יודע להרכיב שום דבר, כי כל דבר בפני עצמו הוא לא אכיל, אדם לא יכול יסבע ולא יתווסף לו שום דבר. אדם נכנס עם מטרה ברורה, עם תוכנית, זה מה שאני רוצה להכין כרגע, את זה ואת זה ואת זה אני לוקח, מכל דבר אני שם כמות מסוימת, יכול להכין לעצמו מאכל ולסבוע מהמאכל הזה ולהיות אדם שטוב לו והוא רגוע והוא שבע רצון מהתוצאה שהוא השיג. כך אדם שלא ידע איך להתנהג עם הנפש שלו, פתאום כשמישהו אומר לו מילה כזאת הוא יגיב עם כלי שהקדוש ברוך הוא להגיב, נתן לו להגיב בכלל לסוג מילה אחרת שאדם אחר יאמר לו, ואדם לא מגיב בצורה נכונה לדברים, ואדם לא משחק עם עצמו בצורה נכונה את המשחק הנכון של החיים, אדם יכול להגיע לאובדן ולאבד את כל הדברים שיש לו. רוב הסכסוכים שיש לאנשים, רוב החוויות הקשות שאנשים עוברים, רוב הבחירות המוטות שאנשים בוחרים, אנשים אומרים זה כי יש לי את המידה הרעה הזאת, כי יש לי את הפזיזות הזאת, כי יש לי את הנענתנות הזאת. זה לא נכון. כל מידה וכל תכונה שיש בנפש של האדם לא סתם התפתחה ולא סתם גדלה בנפש של האדם. הקדוש ברוך הוא נטב אותה בנפש של האדם, והקדוש ברוך הוא הציב אותה בנפש של האדם למטרה מסוימת, כדי שאדם ישתמש בה בבוא מן הימים למשהו מסוים, שבלעדי התכונה הזאת, הרגש הזה, הדבר הזה שנמצא באופי של האדם, אדם לא יוכל לחצה דבר, ולכן אדם מגיב לדברים באנדרלמוסיה שלמה ולא מגיע לשום יד בחיים שלו. איך אדם מנתב את החיים שלו, יודע, פה אני מגיב לדבר הזה בצורה כזאת, פה אני עונה לעצמי על שאלה מסוימת, על תהייה מסוימת שיש לי בחיים בצורה כזאת, על ידי שאדם לומד את המבנה של הנפש שלו. מאיפה אדם לומד את המבנה של הנפש שלו? מהמבנה של המשכן והמקדש. כמו שאמרנו, מה זה בעצם הנפש שלנו? מה זה בעצם הנשמה שלנו? אז הקדוש ברוך הוא נתן את כל הכוחות, את כל היכולות שיש בו התברך בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן בנו, בבני ישראל, כדי שאנחנו ננהל את החיים שלנו. אדם שמנהל את החיים שלו בצורה נכונה, בצורה נבונה, מקבל החלטות נכונות, מגיב על דברים בסדר הנכון, ויודע מה לעשות בחיים, הוא מתדמה בכוחות שלו וביכולות שלו לקדוש ברוך הוא. מה הדבר שמייחד את הקדוש ברוך הוא? מה הדבר שעושה את הקדוש ברוך הוא האלוקים הגדול והנורא, שכולנו כל כך מעריצים ויודעים שהוא הגדול והמוחלט, וכל דבר שלו מישר וכל דבר שלו מדויק? שהקדוש ברוך הוא שולט על העולם, ויש לו את היכולת לעשות כל דבר שהוא רוצה בעולם, ודברים שהקדוש ברוך הוא עושה הם בצורה מדויקת ובצורה נכונה. הקדוש ברוך הוא גם הוא מעביר את האדם סבל, הקדוש ברוך הוא אחרי זה לא מתחרט. הקדוש ברוך הוא יודע שיש מטרה מסוימת לסבל הזה. גם אם הקדוש ברוך הוא עושה תהליכים שנראים לא נכונים ולא שגרתיים בעולם, הקדוש ברוך הוא יש לו את המטרה הסופית שאותה הוא רואה בסוף הדרך, את הכוח הזה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם. אדם באמת יכול לנהל את החיים שלו כפי שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. להיות אדם שמנהל את החיים שלו בתבונה, בדעת, יכול ליצור דברים. כל אדם כמה רעיונות יכול לפתח בראש שלו. כמה אדם יכול לקדם את עצמו שבתחילת החיים הוא יהיה במקום מאוד נמוך ובסוף חייו הוא יהיה במקום מאוד גבוה על ידי שהוא מנצל את הפוטנציאל, את היכולות ואת הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן בקרבו. הרמב״ם, הגדול שבגדולים שקם לעם ישראל, בתחילת הספר שלו מורה נבוכים, בפרק הראשון אומר שזה מה שהתורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא ברא אדם בצלמו כדמותו. מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו כדמותו? הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואנחנו ודאי לא יכולים לשער שיש איזה דמות ענקית שניצבת מחוץ לעולם, והיא מנהלת את העולם והיא מנתבת את העולם. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, שהאדם הוא בצלם של הקדוש ברוך הוא? אלא כל התכונות הנפשיות כביכול שיש לקדוש ברוך הוא, חוכמה, יכולת ניהול, יכולת שליטה, יכולת עמידה בקשיים. הקדוש ברוך הוא גם לכאורה מתמודד עם קשיים, יש לעם ישראל את היכולת לעבור על דבריו, לעשות דברים קשים, והקדוש ברוך הוא מתמודד עם זה בצורה נכונה. כל הכוחות האלה, כל הדברים האלה ניתנו בנפש של האדם וניתנו באישיות של האדם. אדם לא יודע איך לנצל את זה, אדם לא יודע איך לנהל את זה, ולכן מגיע למשברים, ולכן מגיע לדברים גדולים. איך אדם לומד איך בכל זאת לנהל את החיים שלו? כמו שאמרנו, מהמשכן, מהמקדש שהקדוש ברוך הוא בנה. כי מה זה המשכן והמקדש שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לבנות, שבימינו אין את זה, ולכן אנחנו כל כך מצטערים ומתאבלים בתשעה באב, י"ז בתמוז, זכר למקדש שחרב. אנחנו יודעים שאם יש איזשהו עבר פנימי באדם, כליות, ריאה, משהו מסוים שרוצים ללמוד עליו ואנחנו לא יכולים להכיר אותו, לא יכולים לדעת אותו, וסטודנטים, אנשים רוצים להבין, אנשים שלומדים רפואה, להבין בדיוק איך הדבר הזה עובד, מה עושים? בונים איזשהו משהו מחומר, בונים איזשהו משהו מפלסטיק, מברזל, שנראה בדיוק אותו דבר, שמסרוטט בדיוק אותו דבר, ועל ידי ההבנה והראייה וההתנסות על הדבר הזה מבינים את הדבר הפנימי שאין לנו גישה אליו. ככה הנשמה שאין גישה אליה, שהיא לא נראית, שאי אפשר לחוש אותה, שאי אפשר לגעת בה, שאי אפשר להבין בדיוק איך היא נראית, הקדוש ברוך הוא בנה, ברא, יצר את המשכן, את המקדש, שזה דוגמה של הנשמה, של הצלם אלוקי שיש בנו, שממנו אנחנו יכולים להבין מהם הדרכים ומהם ההחלטות הנכונות שאנחנו אמורים ויכולים לקבל בחיים שלנו. אז אנחנו רוצים להבין ולהסביר את הדבר הראשוני, את הדבר המתחיל של כל הדברים שקשורים למשכן, לבית המקדש, ועל ידי זה ללמוד את ה... קרקעית, את היסוד, את הדבר הנחוץ והחשוב ביותר לכל המבנה של האישיות שלנו. אם ניקח את המשכן, את המקדש, שזה הבניין הכי מפואר, הכי גדול, מקום שהשכינה שורה בו, מקום שיש בו ניסים תמידיים, מקום שתמיד אש יוקדת, מקשרת בין המזבח לבין השמיים, ניסים שאי אפשר להבין בשכל האנושי. היום נעשים במשכן ובית המקדש. אם ניקח כל דבר שמתחיל את המשכן, כל דבר שמתחיל את בית המקדש, לכאורה מה היינו אמורים לחשוב? שמחה מאוד גדולה, אמביציה מאוד גדולה, רצון להתקדמות, רצון לתת, שמחה, עושר, ביטחון עצמי. זה דבר שאמור להתחיל בניין כל כך מפואר וגדול. אבל לא, כל דבר שנוגע להתחלה של בניית המשכן, להתחלה של בניית המקדש שיש לעם ישראל, במה הוא מתחיל? מבושה. הדבר הזה שכולנו כל כך בורחים ממנו, פוחדים ממנו, יראים ממנו, שנקרא בושה, שאנחנו מתביישים מדברים שעשינו, שאנחנו מתביישים מעצם יותנו מי שאנחנו, הדבר הזה הוא הדבר שמתחיל כל דבר שקשור לבית המקדש ולמשכן. נסתכל, איך המשכן נבנה, איך בית המקדש נבנה, על ידי שכל יהודי ויהודי מעם ישראל נותן מחצית השקל. הדבר הזה בושה מאוד גדולה לכל עם ישראל ולדמות הגדולה שציוותה על המצווה הזאת, משה רבנו. כל עם ישראל רוצה לתת את כל מה שיש להם למען הקדוש ברוך הוא, לבנות את הבית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אף אחד מכם אין לו את הזכות ואין לו את היכולת לתת משהו שלהם לבית המקדש. כל אחד יכול לתת רק חצי שקל, תצטרפו שתיים אחד עם השני, אז אולי תוכלו להגיע לשלמות מסוימת שתבנה לי את הבית שלי. משה רבנו בעצמו לא מבין את המצווה הזאת של מחצית השקל. הקדוש ברוך הוא מצוות משה רבנו את כל המצוות כולם, מצוות שבת. משה רבנו מיד קולט ומבין מהי מצוות שבת. מצוות קשות של בשר וחלב, מציאה ועבדה, כל הדברים משה רבנו מבין מיד. משה רבנו חכם בחוכמה שאי אפשר להבין, כל דבר ודבר קולט ומבין. כאן מצוות מחצית השקל משה רבנו לא מצליח להבין, והקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו מחצית השקל מאש, כדי שהוא יבין איך היא מחצית השקל. בושה גדולה מאוד של משה רבנו ושל כל עם ישראל. אחרי זה ההקמה של המשכן. בני ישראל בונים משכן מיום הכיפורים ועד חודש כסלב, במשך שלושה חודשים בונים ובונים ובונים את המשכן. חודש כסלב מסיימים לבנות את המשכן, הקדוש ברוך אומר לא מקימים את המשכן הזה, מחכים כמה וכמה חודשים עד חודש ניסן, רק אז מקימים את המשכן. בני ישראל לא מבינים, בנינו, עשינו, יצרנו, כל העמל שעשינו לשווא והקדוש ברוך הוא משה את כל המשכן, לא מניח לבנות אותו. אחרי 4 חודשים בחודש ניסן, אז הקדוש ברוך הוא מאפשר את בניית המשכן. מגיע היום הקדוש, היום הגדול, כולם מחכים, נבנה את המשכן, ניצור את המשכן. 8 ימים משה רבנו בונה את המשכן. אומר הקדוש ברוך הוא, תרד, תשרה על המשכן שבנינו לך, תגור בבית הגדול שבנינו לך, השכינה לא יורדת. בני ישראל נחלמים, בני ישראל מתביישים, בני ישראל לא יודעים לאן להוביל את הבושה ואת החיסרון שמרגישים בנפש שלהם. אחרי זה מגיע הקורבנות הראשונים שבני ישראל צריכים להקריב במשכן. אחרי כל ההתאמצות, אחרי כל המאמץ שבני ישראל עושים למען הקמת בית לקדוש ברוך הוא, נצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל תחושת טובה, מחווה על מה שהם מקימים לקדוש ברוך הוא משכן. זה לא מה שקורה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל? להביא 2 קורבנות. להביא שעיר עזים ולהביא עגל. מה הכוונה שעיר עזים ולהביא, מה הכוונה להביא שעיר עזים ועגל? מה הכוונה להביא את 2 הקורבנות האלה? אז רבותינו אומרים לנו, שעיר עזים לחפר על חטא מכירת יוסף, הקורבן השני לחפר על מכירת העגל. את 2 הדברים הקשים ביותר, הרעים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה להזכיר ולהביא אל נגד עינינו ביום הזה של הקמת המשכן. אהרון הכהן גם לא מיד רואה שהעבודה שלו מצליחה, באותו יום שהוא מקים את המשכן, שני הבנים שלו מתים. זה בהקמת המשכן. אחרי זה בניית בית המקדש, דוד המלך, אחרי מאות שנים, דוד המלך הוא המלך של עם ישראל, הוא מקבל את המלוכה על עם ישראל, הוא נהיה מלך גדול, נהיה מלך ששולט בכל האזור, הוא בא לנביא הגדול, רוצה, הוא אומר, אני רוצה לבנות בית לקדוש ברוך הוא. מה הנביא אומר לדוד המלך? אתה רוצה לבנות בית לקדוש ברוך הוא? יש לך רצון טוב מאוד, כל הכבוד לך, אבל אתה לא יכול לבנות. למה? הרבה דמים שפכת. דבר תוכחה שאף אחד אף פעם לא אמר למשה רבנו, הרבה דמים שפכת. דוד המלך לא שפך דם ולא הרג אנשים נקיים מפשע ולא הרג אנשים חפים מפשע, אלא אנשים רשעים מאומות העולם שרצו לעשות רע לעם ישראל. הנביא אומר לדוד המלך, דמים רבים שפכת ולכן דמים רבים שפכת ולכן לא תוכל לבנות את בית המקדש. בושה גדולה לדוד המלך. אחרי זה הבן של דוד המלך, הוא מצליח לבנות את בית המקדש, שלמה המלך. מגיע שלמה המלך, רוצה לבנות בית לקדוש ברוך הוא, 7 שנים משקיע ובונה את הבית המפואר והגדול ביותר בעולם. מגיע יום הבנייה, יום הכניסה, שבני ישראל אמורים להיכנס לבית המקדש, לחלוך אותו, להקריב קורבנות, השערים ננעלים, השערים דבקים זה בזה, לא נפתחים. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, בניתם, אני לא רוצה אתכם, הכל נשאר סגור. שלמה המלך מתחנן, לא לכבודי, לכבוד בית אבא, לכבוד דוד המלך. אחרי הרבה תחנונים והפצרות, אז המשכן נפתח. מה אנחנו רואים? למרות שהקדוש בני ישראל בונים לקדוש ברוך הוא את המקדש, את המשכן המפואר והגדול ביותר, תמיד זה מלווה ומתחיל, וההתחלה והחניכה של כל שלב בהתחלה מגיע מתוך בושה מאוד גדולה, מתוך רצון של מה אנחנו שייכים לפה. הצלחנו בכלל, הקדוש ברוך הוא רוצה בנו, לא רוצה בנו. מה זה הדבר הזה שאותו אנחנו רואים? מה זה הדבר הזה שאותו אנחנו רואים בכל שאותו אנחנו רואים בכל שלב ושלב בהקמת המשכן והקמת המקדש? אז באמת כדי להבין את הדבר הזה שנקרא בושה, להבין את הדבר הזה שהרבה כל כך הרבה אנשים מרגישים שהם ניגשים אל משהו גדול, ניגשים אל משהו גרנדיוזי שאותו הם רוצים להקים, אותו הם רוצים לייסד, צעד גדול, צעד משמעותי שאותו הם רוצים לעשות בחיים, ופתאום מרגישים הרתעה לאחור. אולי זה גדול עלינו, אולי זה לא מתאים לנו, אולי הקדוש ברוך הוא בכלל לא מייעד אותנו לזה, אולי סתם רצנו מהר ועצנו את הדרך והגענו למקום שהגענו, וזה מקום שבאמת לא שייך לנו, ודבר שבאמת לא שייך לנו. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? אז מקודם הזכרנו את הרמב״ם, אנחנו יודעים עוד כלל מאוד גדול שהרמב״ם כותב. הרמב״ם יש לו ספר גדול ועצום שנקרא 8 פרקים לרמב״ם, זה הקדמה לפירוש לרמב״ם לפרקי אבות, ששם הרמב״ם שהיה גאון בתורה וגאון בנפש האדם מסביר את כל מכלול הנפש של האדם ואיך אדם אמור להתנהג עם הרגשות שלו ועם הדברים שאותם הוא מרגיש. והרמב״ם כותב שכל מידה ומידה שאדם מתנהג בה, כל אופי שיש באדם, כל צד שאדם רוצה לעשות, יש לו 2 קצוות. קצה אחד טוב, קצה אחד רע. אדם צריך למצוא את הממוצע, למצוא את הדרך הטובה ללכת. אין מידה שהיא טובה לגמרי. אדם שרוצה לתת צדקה ויתן את כל כספו לצדקה וישאיר את עצמו בלי כלום, הוא רשע וחוטא וגורם לעצמו להיות עני. אדם שיגיד, אני רוצה להיות רק רוחני, אני רוצה להתקדש, רוצה להיות טהור, ויפרוש מכל ענייני העולם הזה וישב באיזה מערה, גם הוא נקרא ממחריבי העולם וגם הוא נקרא אדם שעובר על התורה. מה הדבר הנכון? שאדם מוצא את הדרך הממוצעת, את הדרך הטובה, את הדרך הישרה ללכת בה, ואז הוא בעצם משיג את השלמויות, ואז בעצם הוא עומד במטרה וביד שהקדוש ברוך הוא הציב לו, שהקדוש ברוך הוא הציב לו. הרמב״ם כותב שיש 2 סוגי בושות. יש אדם שנקרא ביישן, יש אדם שנקרא ביישן, ויש אדם שנקרא בושת פנים. אין בושה אחת שאדם מרגיש כלפי עצמו. יש שני סוגי שונים של בושה שאדם צריך להבחין בחיים שלו. מתי אני מרגיש סוג בושה גזות ומתי אני מרגיש סוג בושה גזות? סוג בושה ראשון שאדם מרגיש, לנטרל אותה, לברוח ממנה, לדעת שזה בושה שמורידה את האדם, מורידה את הביטחון העצמי של האדם, גורמת לאדם שלא להגיע להישגים, גורמת לאדם שלא להגיע לדברים גדולים. ויש סוג בושה שנייה שהיא בושה טובה, שהיא הבושה שהקדוש ברוך הוא גרם לבני ישראל. כל פעם שבני ישראל ניסו לבנות לקדוש ברוך הוא מקדש, כל פעם שבני ישראל ניסו לבנות לקדוש ברוך הוא משכן, וגם אנחנו נדע שכל פעם שאנחנו מנסים לעשות משהו מאוד מוצלח עם הנפש שלנו, להגיע ליעד גדול, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, להתפלל, להצליח בעסקים, להצליח עם המשפחה, כל דבר שנרצה לעשות שהוא גדול, שהקדוש ברוך הוא ישרה בו, שהקדוש ברוך הוא יביא את הברכה אליו, לפני שנצליח, לפני שנשיג את המטרה, נרגיש את הבושה הזאת. יש שני סוגי בושות שונים שאנחנו מתבלבלים ביניהם, ולכן כשאנחנו ניגשים אל דברים גדולים, אנחנו חושבים זה הבושה שלוקחת אותנו אחורה, אנחנו הולכים אחורה ומפספסים את הדברים הגדולים. במקומות שיש בושה נכונה ונבונה ואמיתית, אנחנו הולכים אחורה ולא באמת נוהגים בה. איך אנחנו יודעים איזה מין מהבושות צריכים להכיל אותה ולקבל אותה ולהפנים אותה, ומה היא אומרת לנו, ואיזה בושה היא בושה שמסכנת אותנו וגורמת לנו לאבד דברים גדולים ועצומים שמאוד חשובים לנו לחיים? אז הרמב״ם כותב, יש ביישן, אדם שנקרא ביישן, אדם שהתואר שלו הוא ביישן, זה בושה רע שצריכים לברוח ממנה. בושת פנים, אדם שהתואר בושה שלו זה בושת פנים, זו בושה טובה. אנחנו יודעים שחזל אמרו לנו, לא הביישן למד. אדם שהוא ביישן, הוא לא ילמד, הוא לא יתקדם לשום מקום בחיים. זה ביישן, זה דבר רע. אדם מתבייש, אדם אומר, אני לא מספיק גדול, אני לא מספיק מתוחכם, אין לי מספיק את הניסיון, אני לא יכול להשיג את הדברים האלה. הוא הולך אחורה מדברים גדולים וחזקים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, והוא מאבד דברים עצומים שהקדוש ברוך הוא חפץ לתת לו, והם נפלו בנחלתו ובגורלו של האדם. יש דבר שנקרא בושת פנים, שזה דבר, תכונה טובה, זה דבר טוב שמביא את האדם אל גן עדן. בושת פנים לגן עדן, אנחנו אומרים כל יום לתפילה. אס פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. זה תכונה טובה שמביאה אותנו למקום טוב. מה זה ביישן ומה זה בושת פנים? איך אנחנו יכולים להבדיל בין שני הדברים האלו? אז מה זה ביישן? ביישן זה אדם שהוא בתור שלו, הוא ביישן. הוא אומר, אני ביישן, זה מי שאני, זה מה שאני, אני עובר כל מיני קשיים, התמודדתי עם כל מיני התמודדויות, אני מוצא בעצמי כל מיני חסרונות, אני ביישן, זה ביישן. הוא סוגר ומתחם את כל האישיות שלו בביישנות, והוא נינל, ולכן לא יכול לעשות שום דבר. לעומת זאת, בושת פנים, מה זה בושת פנים? אז הרמב״ם בספרו מורה נבוכים כותב שכל מקום שכתוב בתורה את המילה פנים, יכול להיות מזה הרבה משמעויות. יכול להיות משמעות שזה הפנים של האדם. כעס זה גם תואר של פנים, זה גם תואר של כעס. אנחנו יודעים הרבה פעמים שקדוש ברוך הוא מגלה פניו באיש ההוא, זה תואר של כעס. אבל גם פנים זה כל פעם שאנחנו מכירים את הדבר במציאות השלמה שלו, כל פעם שאנחנו רואים את הדבר בראייה רחבה מאוד ומכירים את כל הדבר ומבינים את כל המכלול של הדברים ולא רק חלק קטן, זה גם נקרא פנים. כמו שאנחנו יודעים שהתורה מעידה על משה רבנו שקדוש ברוך הוא דיבר איתו פנים אל פנים. מה זה שקדוש ברוך הוא דיבר אל משה רבנו פנים אל פנים? הקדוש ברוך הוא לא הראה פנים שאין לקדוש ברוך הוא פנים למשה רבנו. אז מה זה שקדוש ברוך הוא דיבר על משה רבנו פנים אל פנים? משה רבנו היה נביא גדול גזה, שהקדוש ברוך הוא יראה לו את כל מה שכביכול הקדוש ברוך הוא, כמה שאפשר. הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את כל המצוות כולם, את כל התורה כולה, את כל הדברים כולם, הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו. כשאנחנו רואים מכלול שלם של דברים, זה דבר שנקרא פנים. מה זה בושת פנים? שאנחנו, הבושה נותנת לנו להבין ולראות מכלול גדול יותר של דברים. כל פעם שאדם הוא ביישן והוא בוש בדבר, ולכן הוא נקבע ומתחם את הדברים ומקצר את היכולות שלו, מקצר את האפשרויות שלו, ואומר, אני ביישן, אני לא יכול להגיע לדברים, נכשלתי, עברתי דברים קשים, אני לא יכול להגיע לדברים גדולים, זה ביישן רע שמאבד את כל עולמו, לא הביישן למד, מאבד את כל הדברים שקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותו ולתת לו. בושת פנים לגן עדן, בושה שהיא פנים שנותנת לנו לראות ראייה יותר רחבה, לראות פרספקטיבה יותר רחבה, זה דבר טוב, זה דבר שמקדם אותנו. ועם כל המעלות שנשיג על ידי בושת פנים בחיינו, בסופו של דבר נגיע לגן עדן ונשיג את חיי העולם הבא. מה זה הבושת פנים שאדם מקבל ראייה יותר רחבה? מה זה הבושת פנים שאדם רואה את הדברים בצורה יותר נכונה ואמיתית? אז אנחנו יודעים שאדם יכול להיוולד אל העולם הזה ולהסתכל אל העולם הזה, לחיים שלו, בשני סוגי הסתכלויות. אדם יכול להסתכל לחיים שלו ולהגיד, יש דברים שבהם אני מוצלח, יש דברים שבהם השגתי כל מיני הישגים, אז אני אתקדם בתחומים האלה, אני אתקדם בדברים האלה. אם אני צדיק בלימוד תורה ואני מצליח בלימוד תורה ואני לא כך מצליח בתפילה, סימן שאני צריך להשקיע את כל כוחותיי ואת כל מרצי בלימוד תורה, התפילה, אני לא כך מצליח בזה, אני פחות ישקיע בדברים האלה. אדם בחיי המשפחה שלו, בחיים הגשמיים שלו, יש לו את חיי המשפחה וחיי העסקים שלו, בעסקים הוא מצליח מאוד, בחיי המשפחה הוא לא כך משקיע, אז הוא אומר, כנראה הטבע שלי זה להצליח בחיי העסקים, בחיי המשפחה, בכל אופן אני לא מצליח, לשם הוא הולך. אבל יש ראייה יותר רחבה, יש ראייה יותר אמיתית אל החיים. שאדם אומר, הגעתי לעולם הזה, אני לא מצליח בדברים מסוימים, כנראה שלשם הדברים האלה נשלחתי אל העולם הזה. אם דברים מסוימים מצליחים לי, אם דברים מסוימים לגמרי אני מיד מצליח בהם, לגמרי אני מיד משלים אותם, מיד אני משיג אותם, סימן שזה דברים שכבר מתוקנים אצלי, סימן שזה דברים שכבר מן השמיים זימנו שהם יהיו טובים ומתוקנים אצלי. דברים שיותר מורכבים לי, דברים שיותר קשים להרכבה, דברים שיותר קשים לעשייה, הם הדברים שלשמם נשלחתי לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא שלח את האדם סתם אל העולם הזה, אל העולם המלא בניסיונות, אל העולם המלא בקשיים, כדי ש-60 ו-70 שנה אדם יחיה בעולם הזה. ופשוט היא במשך יום אחרי יום יקיים את אותם מצוות ויעשה את אותם מעשים והכל לעבור עליו בשלום. המטרה שלשמה הקדוש ברוך הוא שלח את האדם אל העולם הזה זה לעמוד בניסיונות. האדם שעומד בניסיון הוא מקנה לעצמו את ההצדק לכך שהוא בא לעולם. מצוות הקדוש ברוך הוא, הנשמה לא הייתה צריכה, היא יכלה גם בשמיים להגיע לדברים גדולים בלי הדברים האלה. מה המטרה שלשמה הנשמה של האדם נשלחה אל העולם הזה? לעמוד בניסיונות. כל ניסיון, כל קושי שאדם עובר, זה בעצם מטרה שאדם השיג לעצמו. כל הדברים שהולכים לאדם בקלות, כל הדברים שהולכים לאדם בטוב, אלו דברים שהקדוש ברוך הוא סידר לאדם. דברים שהקדוש ברוך הוא סידר לאדם, בשבילם הקדוש ברוך הוא, אדם לא היה צריך לבוא אל העולם הזה. מה הם הדברים שהאדם באמת הוא זה? שישיג אותם, הוא זה שעליהם הם הדברים שעליהם הוא יקבל שכר, הם הדברים שעליהם הוא יגיע לדברים גדולים, דברים שמורכבים לאדם, דברים שקשים לאדם, דברים שלא באים לאדם בקלות, בנחת ובשלווה. אז אדם מסתכל על החיים שלו מתוך בושה, וכל פעם שהוא נתקל במשהו שהוא מבייש, הוא לא לוקח את זה לביישן, הוא לא לוקח את זה לדבר שסוגר אותי, שמצמצם אותי, שאומר אני ביישן, לא הצלחתי, אני לא יכול להגיע לדברים האלה, אלא הוא לוקח את זה במקום של בושת פנים, שהוא רואה את הדברים בצורה רחבה ביותר, בראייה רחבה יותר. אומר, לא הצלחתי בדברים האלה, מעדתי בדברים האלה, בעבר שלי היו נפילות בדברים האלה, סימן שאת הדברים האלה דווקא אני צריך לתקן, הוא אדם שבסופו של דבר מגיע לתיקון שלו, הוא אדם שבסופו של דבר מגיע אל השלמות שלו, וזה כל העניין של המשכן, זה כל העניין של הבנייה של בית המקדש. איך הגיע המשכן שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לבנות? אנחנו כמו שאמרנו, כל בית שבונים משאירים בבית מקום חסר, אבן חסרה שאנחנו לא מסיידים ולא מסיימים לבנות אותה, זכר למקדש שהיה לנו. בית המקדש אנחנו מתאבלים עליו שאין לנו אותו. כל מסת נפשנו זה ביית המשיח, שביית המשיח מה התכלית שלה, מה הדבר הגדול שיקרה בביית המשיח? החזרה של בית המקדש, ששוב פעם יהיה לנו את בית המקדש. מה זה בית המקדש? המשכן, מאיפה זה הגיע? המקדש והמשכן הגיעו ככפרה על חטא העגל. עם ישראל חטא בחטא העגל, שזה היה חטא החמור ביותר שנעשה אי פעם בהיסטוריה, שבני ישראל כפרו בקדוש ברוך הוא ובנו עגל, בנו פסל שבאותו הם עבדו והם אמרו שהוא האלוקים שלהם. הקדוש ברוך הוא כעס על בני ישראל, רצה להעביר את בני ישראל מעל האדמה, ואז הקדוש ברוך הוא התרצה לבני ישראל אחרי שמשה רבנו פייס את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, מה הדבר שיגרום לכם תיקון מחטא העגל? שתבנו לי משכן, זה הדבר שיגרום לכם תיקון וכפרה מחטא העגל. מה המשכן? לכאורה, אז המשכן אמור להיות דבר מנוגד לחטא העגל, דבר שרחוק מזרח ממערב מחטא העגל. אבל לא, כל המצוות של המשכן, כל הדברים של המשכן מחזירים את בני ישראל לחטא העגל. ממה כל המקדש עשוי? מזהב, בכסף וכל הדברים האלה. מה הדבר שגרם לבני ישראל לעבור ולעשות את חטא העגל? הרבה זהב שהיה להם. הרי לבני ישראל הרבה מאוד זהב, הם פשוט חיפשו איך להתפטר ממנו ומה אפשר לעשות ממנו, ובנו את העגל. לכאורה, ממה המקדש היה אמור להיות בנוי? מאבנים, מדברים הכי פשוטים, כאלטרנטיבה למה שהיה עגל, מזהב, הכסף ונחושת ויהלומים. התורה אומרת, לא תבנו את המזבח דווקא מזהב, הכסף ויהלומים וכל הדברים האלה. עוד דבר, מי אדם שבנה את המשכן? בצלל בן אורי בן חור. הוא אדם שהוא מבחינת בני ישראל מסומן כפרויקטור, כאדם שבונה ומייצר את בית המקדש. מי היה בצלל? הנכד של חור. מי היה חור? חור היה אדם שבני ישראל הרגו בעשיית העגל. בני ישראל עשו את העגל, אדם מסוים צדיק שלא הסכים לעשות את העגל ומחה בהם, אותו הם הרגו. את הנכד שלו משה רבנו לוקח ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא זה שיבנה את, 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 את המקדש. הרי הקדוש שואל למה זה? אם חטא העגל זה תיקון, אם בניית המשכן והמקדש זה תיקון לחטא העגל, כל הדברים צריכים להיות שונים, מרוחקים, שאין ביניהם שום קשר, אלא זה הסוד של הדבר וזה התירוץ של הדבר. כל דבר בחיים שהוא גדול, כל דבר שאנחנו בונים אותו, כל דבר שאנחנו מייצרים אותו, ממה הוא נוצר? מבושה, מחוסר שיש לנו, מדבר ריק שיש לנו, מדבר שאנחנו מרגישים בו שבר, מדבר שאנחנו מרגישים שהוא לא שלם, או שאנחנו נהיה בישנים שאומרים, אנחנו בישנים, אנחנו לא יכולים להצליח, לא יכולים להגיע למקום רחוק, הולכים אחורה, או שנהיה בושת פנים. נגיד, אנחנו רואים פה איזשהו חיסרון, אנחנו רואים פה איזה משהו חסר, אנחנו רואים אותו בצורה כוללת ורחבה, ולוקחים אותו לתיקון שלו. מחטא העגל, שזה דבר הנפסד ביותר, הרע ביותר, השפל ביותר שיש בעולם, לוקחים את זה לבית המקדש, שזה המקום הגבוה ביותר, הגדול ביותר, הדבר העיקרי בכל ההיסטוריה של בני ישראל, מאיפה הוא מגיע ומה כל הדברים שלו רומזים, על מה? על החטא החמור ביותר שעשינו. כי החטא החמור ביותר שעשינו, חטא העגל, הוא לא סתם איזה נפילה היסטורית, הוא לא סתם איזה הבנה לא נכונה של המציאות שהביאה אותנו אל אותו מקום, אלא זה בסך הכל הייתה מקפצה לקחת אותנו אל בנייה של המקדש, בנייה של המשכן. כל דבר רע, כל דבר קשה שבחיים, ככה זה. אנחנו יודעים שאם נסתכל על הצורה שבה האדם חי בחיים שלו, אם נסתכל דרך שבה האדם עושה תשובה, עובר עבירות, עולה, כל אדם יש לו עליות, עליות וירידות. שבע יפול צדיק וקם. אין אדם שלא עובר לפעמים כל מיני כישלונות רוחניים, התרחקויות מסוימים מהקדוש ברוך הוא. נראה איך באמת זה עובר על האדם. כל אדם שנכשל באיזשהו חטא, לפני שהוא עובר את החטא הזה, לפני שהוא עושה את העבירה הזאת, יש לו רצון גדול לעשות את העבירה. הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא, הוא שוכח שהדבר הזה כתוב בתורה. הוא רץ, 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 רץ לקיים את העבירה הזאת. הוא מקיים את העבירה, עושה את העבירה, רגע אחרי שהוא עשה את העבירה, פתאום הוא מתחרט, פתאום הוא נזכר בקדוש ברוך הוא, פתאום הוא נזכר שהדבר הזה כתוב בתורה. שאסור לעשות את זה. למה זה ככה? לכאורה היה ההפך. אחרי שאדם, לפני שאדם עשה את העבירה, הוא היה טהור וקדוש, ואז הוא היה אמור לזכור את הקדוש ברוך הוא. בפועל זה הפוך. אחרי שאדם עושה את העבירה, ואדם לכאורה נטמע, ואדם לכאורה נהיה מטומטם בליבו מהטמטום הלב שנעשה מעבירה, אז הוא מתחיל לזכור את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל להתחרט, אז הוא מתחיל לעשות תשובה. אז אחד מגדולי עולם שהוא בדורות הקודמים, שבסוף השבוע שעבר היינו בקרבת מקום לציון שלו, רבי נפתלי מרופשיץ בספר זרע הקודש, הוא כותב ואומר, מה קורה בעצם? לפני שאדם עושה עבירה, אדם מרוחק מהקדוש ברוך הוא. העבירה מה יוצרת? את הפוטנציאל לתשובה. תשובה זה גם מצווה מבין כל תרג המצוות. יש מצווה שנקראת מצוות עשיית תשובה. לפני שאדם עושה את העבירה, אין אדם שייכות למצווה הזאת. לכן הוא לא מרגיש רצון לשוב לקדוש ברוך הוא. לכן הוא לא מרגיש רצון לחרטה, רצון להתעוררות על המצב שבו הוא נמצא שהוא רוצה לעבור כזאת עבירה. אחרי שאדם עבר את העבירה, אז הוא יוצר את הפוטנציאל לתשובה. וכך הוא כותב גם, כשמלאך עולה לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, היהודי הזה חטא בחטא פלוני ופלוני, היהודי הזה עשה מעשה רע כזה, איך היצר הרע, איך השטן יכול לבוא ולקטרג בפני הקדוש ברוך הוא על האדם? הרי מה אנחנו יודעים? שאסור לשמוע לשון הרע. אם מישהו מספר לנו, האיש הזה מעד, האיש הזה נפל, האיש הזה עשה איזה עבירה, אסור לנו לשמוע את העבירה, אסור לנו לשמוע את הדבר הזה. זה לשון הרע גמור זה לשון הרע גמור, וזה דבר שאסור לנו לשמוע, וזה דבר שאסור לנו לקבל, ואסור לנו להכיל אותו. הקדוש ברוך הוא גם שומר את כל המצוות. אז איך הקדוש ברוך הוא שומע, איך הקדוש ברוך הוא יודע על עבירה שאדם עשה, איך היצרה והשטן יכולים לספר את זה לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא מקבל לשון הרע, וגם מעשה עבירה שאדם עושה, זה דבר כל כך מכוער, מתואב, רע. איך יצרה יכול לבוא ולספר לקדוש ברוך הוא מעשה גזר רע שאדם עשה? אז הוא מתרץ ואומר, כל פעם שיהודי עושה עבירה, היצר לא בא ומספר לקדוש ברוך הוא שאדם עשה עבירה. היצר לא בא ומספר לקדוש ברוך הוא, תראה איזה עבירה יהודי עשה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם? תראה איך היהודי הזה יכול להיות בעל תשובה הגדול יותר בכולם. כמה שעבירה יותר גדולה, הקדוש ברוך הוא, היצר איך הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ומגלה בכלל לקדוש ברוך הוא שעבירה נעשתה על ידי היהודי, ובתודעה של הקדוש ברוך הוא, מה המחשבה של הקדוש ברוך הוא על היהודי הזה, לא שהוא עשה עבירה, אלא שהוא יכול להיות בעל תשובה גדול ביותר בעולם. ובעל תשובה גדול מצדיק, ובעל תשובה גדול מצדיק גמור. לכן לפני שאדם עובר עבירה, אין לו את הרצון, אין לו את התשוקה הזאת לקדוש ברוך הוא. זה דבר שנולד רק מתוך העבירה. אחרי שאדם עבר עבירה, איך היצרה והשטן באים ואומרים את זה? איך היצרה והשטן באים ואומרים את זה לאדם? אומרים, תראה איזה בעל תשובה האדם הזה יכול להיות. עבר עבירה בינונית, הוא יכול להיות בעל תשובה בינונית. עבר עבירה קשה, הוא יכול להיות בעל תשובה גדול מאוד ולהיות קרוב מאוד אליך. הקדוש ברוך הוא לא מתעניין בעבירות של האדם, הקדוש ברוך הוא מתעניין כמה אדם יכול להיות בעל תשובה יותר גדול ולהיות אדם טוב יותר ומאיר יותר ומקורב יותר אל הקדוש ברוך הוא. וכך אנחנו רואים גם בפסוקי הנחמה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שמשה בנו אומר לעם ישראל בשם הקדוש ברוך הוא בספר דברים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה בנו שאמר לבני ישראל, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחיך. אם תהיה במקום מרוחק מהקדוש ברוך הוא, בקצה השמיים, מעבר להרי החושך, במקום מרוחק מרוחק מרוחק, משם הקדוש ברוך הוא ייקח אותך ומשם הקדוש ברוך הוא יקבץ אותך. המפרשים מקשים, לכאורה יש פה כפילות לשון, דבר שלא מתחבר בחיבור הלשוני של הדבר. אם יהיה דרכך בקצה השמיים, הקדוש ברוך הוא ייקח אותך, הקדוש ברוך הוא ימשה אותך משם. מה זה משם יקחיך, משם יקבצך? הקדוש ברוך הוא ייקח אותך משם ויוליך אותך משם. אלא הרבה מאוד אנשים נכנסים לכל מיני סיבוכים בחיים שלהם, נכנסים לכל מיני בעיות בחיים שלהם, לכל מיני מורכבויות בחיים שלהם. מה הדבר שאותו הם רואים לנכון לעשות? לברוח אל מקום אחר, לברוח אל קצה אחר, להתעלם מהבעיות שהם עברו, להתעלם מהנפילות שהם נפלו, להתעלם מהמשברים שהם נשברו ועברו בחיים שלהם, ללכת אל מקום אחר ואומרים, פה יהיה לנו טוב. זה לא נכון. אדם צריך להישאר במקום הבעיה שיש לו, במקום הנפילה שהוא נפל, במקום השבר שיש לו, ומשם תבוא הצמיחה, משם תבוא הדבר הגדול. אם ידחה בקצה השמיים, אל תברח אל מקום אחר. רק משם הקדוש ברוך הוא יקבץ אותך. בדבר שבו נפלת, בדבר שבו נכשלת, בו אתה תגדל, בו אתה תצמח. רבותינו אומרים לנו, שאם אדם עשה עבירה באיזשהו עבר, אדם ביד שלו הלך וגזל, אדם ברגליים אדם ברגליים שלו צעד לאיזשהו מקום ועשה איזושהי עבירה, מהי הדרך לתקן, מהי הדרך לשפר, מהי הדרך לשנות את הדבר? לא שאדם יעשה מצווה בעבר אחר, לא שאדם יעשה מצווה בעבר אחר, לא שאדם ישתמש שימוש הקדושה בעבר אחר, באותו מקום בו אדם צריך לעשות את התיקון. אדם עשה עבירה בידיים שלו, גנב בידיים שלו, בידיים שלו ייתן צדקה, בידיים שלו יעשה חסד. אדם על ידי הרגליים שלו הלך למקומות של עבירה, לא ילך ובידיים יתקן את הדברים שהוא עשה. ברגליים ילך ויתקן מקום רע. למה? זה סתם תיקון, עשיתי משהו רע ביד, אני אתקן ביד. לא, עשית משהו רע ביד, סימן שבידיים שלך תגיע למקום גדול. סימן שבידיים שלך הקדוש ברוך הוא רוצה שתגיע אל השלמות שלך. לא בעבר אחר ולא במקום אחר. זה הדרך היחידה שבה אדם יכול להגיע לדברים גדולים. סוף השבוע, בשבת, ביום שישי, היה הילולה של הנעמי למלך. הנעמי למלך שזכינו הרבה מבני הקהילה להשתתח על הציון שלו ולהגיע אל הקבר הקדוש והמקום הנעלה, הוא כותב בספר שלו שיש ביטוי שכמה פעמים רשי כותב הפירוש שלו על התורה, שכל פעם שהתורה אומרת להזיר אנשים, למה הכוונה? להזיר גדולים על הקטנים, להזיר את האנשים הגדולים, את המבוגרים על הקטנים. יש ילדים קטנים, יש אנשים שאין להם הרבה דעת, הם לא יודעים בדיוק את כל המצוות, הם לא יודעים בדיוק מתי צריך להתנהג כך, מתי צריך להתנהג כך, הם תמימים ולא יודעים להבדיל בין דבר לדבר. אז האנשים הגדולים, האנשים הבוגרים, הם מצווים להיות תמיד מוזרים שהקטנים הולכים בדרך הטובה. הוא אומר ומפרש את זה בעוד הבנה ובעוד צורה. מה הכוונה להזיר גדולים על הקטנים? כל אחד אדם בחיים שלו יש לו תקופות של גדלות ויש לו תקופות של קטנות. יש תקופות של גדלות שבהם אדם רואה הכל בצורה אופטימית, אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, אדם שמח, אדם מאמין שהוא יכול להגיע אל כל המעלות ויכול להגיע אל כל הדברים הגדולים. וכל אדם יש לו דברים של קטנות, הזמנים של קטנות, זמנים של עצבות, זמנים של דיכאון, זמנים של שברים אישיים. כל אדם יש לו את הדברים האלה. כל פעם שאדם נמצא במקום של גדלות, בזמן של שמחה, בזמן של רגש טוב, בזמן של אמון עצמי, ביטחון עצמי, קשר טוב עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לזכור שאחרי זה יהיה לו תקופות של נפילות, תקופות של זמנים קשים, תקופות של משברים, שהוא צריך לקחת כוחות, לקחת אנרגיות, לקחת שמחה מהתקופות הגדולות אל הזמנים הנמוכים. כשאתה נמצא בתקופות של גדלות, של שמחה, של ביטחון, של רצון לתת, של רצון לעשות, תזכור שבוודאי יגיעו ימים קטנים. כי המטרה היא לא הימים הגדולים, אלא הימים של הקטנות והימים של הנמיכות שאתה בקושי מתמודד. תיקח כוחות, תיקח שמחה, תיקח אנרגיה, תיקח ביטחון מהקדוש ברוך הוא, מהזמנים הגדולים אל הזמנים הקטנים. זה להזיר גדולים על הקטנים. כל הזמן שאתה בגדלות המוחין, שאתה בשמחה, שבאושר, שאתה באושר, תזכור שיהיו זמנים של נמיכות, תזכור שיהיו זמנים של שפלות, ותגרור ותלקח ותשמור איתך יכולות וכוחות מהזמנים של הגדלות אל הזמנים של הקטנות. וככה זה, כי אדם נמדד רק על פי הזמנים של הקטנות שלו, רק על פי הזמנים של המשברים והדברים שהוא בכלל לא היה חושב שהוא על פי הזמנים האלה נמדד ועל פי הזמנים האלה נידון. מאיפה אנחנו רואים את זה? אצל אבותינו הקדושים, מהאימא הקדושה של עם ישראל, מרחל אמנו. רחל אמנו היא הדמות הגדולה, המפוארת, הקדושה ביותר שקמה בהיסטוריה של עם ישראל. רחל אמנו, בזכות מה היא זכתה להיות האימא העיקרית של עם ישראל, בזכות מה היא זכתה שכל פעם שהיא בוכה לקדוש ברוך הוא, שהיא מבקשת בקשה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נאתר לה ומתרצה לה, בזמנים שבני ישראל היו ברישות הכי גדולה, בשפלות הכי גדולה, בריחוק הכי גדול מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו, אבות הקדושים, כולם באו וביקשו רחמים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא התרצה לאף אחד מהאבות, והקדוש ברוך הוא לא התרצה לאף אחד מהרועים של בני ישראל. היחיד שהקדוש ברוך הוא, היחידה שהקדוש ברוך הוא התרצה לה, זו הייתה רחל אמנו. בזכות מה היא זכתה לזה? בזכות שהיא מסרה את הסימנים לאחותה לאה. אנחנו יודעים שיעקב אבינו הגיע אל ביתו של לבן ואמר, אני מוכן לעבוד 7 שנים כדי לקבל את רחל. יעקב אבינו עבד במסירות, בנאמנות, בחריצות, במשך 7 שנים כדי לקבל את רחל. לאה, אסב, לבן, רימה אותו, ובמקום את רחל הביא לו את לאה. ויעקב ידע שלבן, חמיב לעתיד, הוא אדם מתוחכם, אדם רמאי, אדם שפל, אדם שלא מפריע לו לרמות ולעשות לאדם שעומד מולו שום דבר רע ושום דבר קשה. לכן הוא תיאם עם רחל שיהיו כל מיני סימנים, שאם הוא יחליף אותה בלאה, הוא ישאל אותה את הסימנים האלה בליל החתונה וידע שזו היא. רחל אמנו ראתה מה הולך להיות, רחל אמנו ידע את מה שאבי הלבן רוצה לעשות ליעקב, שהוא רוצה להכניס את לאה במקומה. היא אמרה, מה יקרה? יגיע ליל החתונה, יעקב אבינו ייכנס לביתו, ישאל את לאה את הסימנים שהוא נתן לי לרחל, לאה לא תדע, ואז